השבת קוראים בפרשת בעלותך. איך אמר שם? וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. אז דיבר השם אל משה, מה אמר לו? שהוא יאמר לאהרון, יצווה אותו, להעלות את הנרות. הנרות, צריך להעלות אותם, רש"י אמר שני פירושים. מה זה בעלותך? פירוש אחד, שתהיה שלהבת עולה מאליה. כלומר, שאתה מדליק נרות, נרות חנוכה, נרות שמברכים עליהם, נרות חנוכה, נרות שבת, אתה צריך להמתין עד שרוב הפתילה שיוצא מהנר נדלק, ולא רק שתוחז האש וזה ממילא ילך להתפשט, אלא כל רוב היוצא מן הפתילה יעלה באש. זה פירוש אחד של רש"י. פירוש שני הסביר רש"י, מעלות ועלותך, היה שלוש מעלות, מדרגות, שהיו ליד המנורה, והיה עולה עליהם כדי להדליק את הנרות. ושאלו המפרשים שמה צריך את המדרגות, הרי המנורה הייתה גבוהה חי תפחים, ולא הייתה מונחת על אצטבה או על במה, אלא על הקרקע. חי תפחים זה מידה בינונית של אדם רגיל, זה מטר שישים, שבעים, אז זה סביר, אז אפשר להרים את היד ולהדליק את הנרות, בשביל מה צריך לעלות על מדרגות. אלא רבי יונתן אלשיץ מתרץ, אומר, מכיוון שהכהן שהיה מדליק את הנרות היה לו גם ציץ פה על המצח, כתוב עליו קודש להשם, וגם תפילין. והגמרא אומרת שהיה צריך לדעת באיזו חוכמה לסדר שהציץ יהיה במצח, אחר כך יהיה התפילין, ומעל התפילין יהיה שם הכובע שלו, המצנפת. אז צריך לדעת איך לדייק שכל אחד יהיה במקומו. עכשיו, כיוון שיש לו תפילין בראשו וגם ציץ, אסור להרים את היד שהיד שלו תהיה יותר גבוהה משם השם, שם המפורש היה רשום על המצח, על מצחו תמיד, לפניי תמיד. זה היה על המצח, לכן היה צריך להיזהר שלא יעלה את היד מעל המצח. לכן אמר לו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה ישים מעלות, ועל המעלות הוא עולה. ממילא לא יהיה מצב שהיד שלו תהיה למעלה מהתפילין. לכן אמר לו, בעלותך את הנרות. דבר נוסף, המדרש אומר על הפסוק, כי אתה תאיר נרי. איפה הפסוק הזה רשום? כל פסוק שאני אומר לו זה בתהילים. איפה בתהילים? מה חנוכה? מה חנוכה? כי אתה תאיר נרי. מה המשך הפסוק? הם אומרים תירוץ? יש תשובה? מה? לא שמעתי כלום. מה המשך? אדוני אלוהי יגיע חושקי. כי בך, אתה כל הזמן רוצה למגדות. הגדות פה, אל תדאג. כי אתה תאיר נרי. מה זה נרי? נר של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש נר? כן. מי זה הנר של הקדוש ברוך הוא? מה? זה האדם, לא. נר, אבל מה הנר של הקדוש ברוך הוא? כי נר מצווה ותורה אור, כך אומר המדרש. והנר שלנו מה זה? נר השם נשמת אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך ונרך בידי. זאת אומרת, הנשמות שלנו מסורות בידיים שלו, כי אין אדם יודע את איתו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלך אצלי, והנר שלי, שזה המצוות, בידיים שלך לקיים אותם. אז אם אתה משמר את נרי, אני משמר את נרך. אז זה הדדי. כי אתה תאיר נרי, אדוני אלוהי יגיע חושקי. אמר הקדוש ברוך הוא, נרך בידי ונרי בידך. אם אתה שימרת את נרי, אני משמר את נרך. אז זה הדדי. הרוב כך עליו השלום. סליחה, לפני שאני אתחיל, יש לכם דרישת שלום כעת חמה מאוד משמואל שמאי. פגשתי אותו בפתח ביתי איך שיצאתי, לכן תעקבתי כמה דקות, ברכתי עליו שיחיין, כי לא ראיתי אותו כמה זמן, והוא דורש בשלומכם. אמר לי לדרוש בשלום כולם, וברוך השם הוא בריא יותר, חזק, מתחזק, וברוך השם, השם ישלח לו רפואה שלמה, שמואל בן גוהר רחל. מה? שמואל, כן. אם כן, עכשיו, מה רוצה כבודו? אז מה חשבת? ידיד שלי למעלה מ-30 שנה, מה 30? 50 שנה יותר אפילו. בזמן שהייתי ילד, עוד שהייתי בחור, אני זוכר אותו שהוא בא לירושלים, הוא היה גר במקור ברוך. ולפני, אולי הוא לא איש שכונת הבוחרים, היה מתפלל עם מור אבי בבית הכנסת, כן. מה אתה פותח עיניים? כן, שטח ספר פתח עיניים. אז בקיצור, ברוך השם, שמחתי מאוד, וססתי ושמחתי. אז הרוקח, עליו השלום, הוא היה לפני 800 שנים. כותב הרוקח, נו רבותיי לרגע, הרוקח כותב שלמנצח בנגינות מזמור שיר טוב לכתוב אותו על איזה קלף, אבל הזהירו הפוסקים לא לכתוב אותו על קלף ולשים אותו בסידור, זה ייפול ויזרק, יש בו שמות הקודש, אסור. גם תדור מכאן תוכחה לאותם עמי ארצות, היום עמי ארצות מוציאים לנו סידורים, כל עם הארץ נהיה פתאום רב גדול, הגאון. מוצאים סידורים, אחרי הסידור אתה רואה פה מודפס למנצח מנגינות בצורת המנורה. זה איסור דאורייתא. מה איסור דאורייתא? לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. זה גורם שימחק השמות הקודש. יש שם 5 פעמים שם השם. אלוהים יחונן ורחם על פניו איתנו סלע, דעת בר צדקיה ומשרת אחד, דוחמים אלוהים ודוחמים כולם, הנה 2, שמחו ורנו לאומים כצפות עמים מישור לאומים וארצחם סלע, ידוחמים אלוהים ידוחמים כולם, כמה נהיה? 3. ארץ נתנה אמונה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כלב שרת, נהיה 6. 6 שמות הקודש, וזה נמחק מתשתש, רמב״ם כותב, אפילו עוד אחת, או חלק מאוד, עבר משום לא תעשון כן לשם אלוהיכם. אותנו מקובלים, מכוונים, ומי יתיר להם? פעם היו ככה, היו, תראה אצל האשכנזים, כותבים ברוך אתה השם, יוד יוד, זהו. מה אתה כותב שם הוויה ושם זה, זה אסור אפילו להוציא אותו בפה, זה תשאיר את זה לסידור. אותו הדבר גם במנורה, כל הפוסקים כתבו לא לכתוב מנורה על דף או על קלף ושזה יזרק, אלא או על גבי מסגרת גדולה שקבועה בכותל, בקיר, או בתוך ארון הקודש, כמו שהיה מנהג באיטליה. באיטליה פעם היה שם גזרות נוראות, מה שמה וזכרם, הנה כעת מה התגלה? שהם קראו בכוונה את הכבד. כן, התגלה היום שקראו את זה בכוונה. מתו 5 יהודים, השם ירחם. אז היו היה שם מגפה והיה צרות, לא ידעו מה לעשות. חכמי איטליה לפני 500 שנה עשו שאלת חלום, באו אמרו להם, תכתבו על קלף למנצח מנגינות מזמור שיר ותשימו אותו בתוך הארון קודש על הדלת מבפנים, שהספרי תורה יראו אותו, וזה ותיפסק המגפה. וכך היה, הלכו, הזמינו אצל סופר ירא אלוקים וכתב להם למנצח מנגינות מזמור שיר, מישהו מעשן סיגריות שמה וכל העשן נכנס לי לריאות. אז שמו שמה, כתבו את ה... זה לא היה כתוב במנצח, זה הוא עשה. אז הוא שמו את המנצח ופסקה המגפה. אז זה דבר קבוע, אבל לא בדבר שהוא הולך ומתבזבז בצדדים. ברוך הבא. כן, בטח מההתחלה, ודאי. אין ספק בדבר הזה כולו. אז אומר למנצח, מה אומר הרוקח? יש בו ולמנצח 7 פסוקים. חוץ מהפסוק הראשון, למנצח מנגינות מזמור שיר. הם 7 פסוקים, כנגד 7 קני המנורה. ויש בו ממתי תיבות, הרי זה בספירת העומר, אנחנו כל יום מכבדים עוד. ממתי תיבות כנגד החלקים שהיה במנורה. מה היה בה? 22 גביעים, 9 פרחים, 11 כפתורים ו7 נרות, יחד 49. זה כל מי שאומר למנצח, כך כתב הרוקח, האומר למנצח מנגינות כל יום בוקר וערב ובצורת המנורה, כאילו קיבל פני שכינה וכאילו הדליק את המנורה בבית המקדש. עכשיו למה בוקר וערב? כיוון שהכהן, מתי היה מדליק את הנרות? פעם בבוקר, פעם בערב. ככה אנחנו אומרים בקטורת, בעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, וגם היה מדליק בבוקר, כמו שאנחנו אומרים בסדר המערכה של אביי. עשה בוקר. לכן תקנו לנו הספרדים, תראה, מנהג הספרדים הוא מנהג אמיתי, שאומרים למנצח לפני ברוך שאמר, נפקא מינה שגם בשבת אנחנו אומרים אותו. שבת הוא לפני אחרי השם מלך, אז הוא אמר אותו גם כן, וגם עוד פעם אומרים אותו במנחה קודם, כיוון שזה סמוך לבין הארבעים, סמוך לשקיעה, זה הזמן שבבית המקדש היו מדליקים את הנרות. ואין לנו היום בעוונות בית מקדש, ולא מנורה ולא נרות, אז אנחנו אומרים את המזמור, ותכוון כאילו אני מדליק אותו עכשיו, תכוון שזה בצורת המנורה, וכאילו אני מדליק אותו, ואז המעלה שלו גדולה. וכן כתב רבנו דוד אבו דרהם עליו השלום בספרו, בשיר של יום, שכל יום יאמר אותו. ואומר אותו כל יום, זוכה להרבה דברים. ואיפה ולמה יש, הפסוק הראשון, יש בו גם סוד, הוא אומר, נעצה מנגינות מזמור שיר, 4 תיבות. למה 4? אומר כנגד, מלכחיה ומחתותיה. מלכחיה 2, 2 מלכחיים היה למנורה. מחתותיה זה שלוקח בה את האפר, זה גם 2. אז זה 4 תיבות, למנצח בנגינות מזמור שיר. ואחר כך השאר זה כמו שאמרנו, מנע את כל החלקים שיש לו עוד. כן.
מנחה של שבת אין
המנצח.
מנחה של שבת אין המנצח.
מנחה ב? לא שמעת.
מנחה של שבת.
בשבת, אז עשו לך חופש בשבת. אל תוסיף, אתה רוצה תגיד בשקט, אל תגלה לאף אחד, זה בינינו. אז זה הסדר של המנצח, ככתב אבו דרם. אז אבו דרם בא אחריו הגאון השלמי ציבור. מי זה היה שלמי ציבור? ידידיה. מי זה היה שלמי ציבור? שכחתי, תזכיר לי. הרב ישראל יעקב אלגזי, אביו של רבנו יום טוב אלגזי, מעריץ אלגזי, היה חריף מאוד, חבר של רב חידה. אז הרב, האבא שלהם היה רב של ירושלים לפני קרוב ל-400 שנה. רבי ישראל יעקב אלגזי כתב שלמי ציבור, הוא כותב בשלמי ציבור, כך הוא כותב. כותב, אני אקריא לכם מה הוא אמר. הוא אמר, כך ראיתי ברמב"ן, בכתבי הרמב"ן, רבן משה בר נחמן, שהיה בירושלים, אומר, כתב, שכל מי שאומר אותו, הלו, כל יום, לא יקרה לו דבר רע כל אותו היום. זה השלמי ציבור כותב בשם הרמב"ן, תשים לב. לא יקרה לו דבר רע כל יום, אף שלא ישמעו אלה ויעצב לו עשה על זה כסף, שעשו, אבל שאנשים יקראו, יגידו את זה ולא יקרה לו דבר רע. בא הרב חידה אחריו וכתב בציפורן שמיר, הוסיף גם כן, ששכרו גדול ועצום מאוד, מי שאומר למנצח מנגינות בצורת המנורה, מעלתו גדולה מאוד. גם הרש"ל היה בדורו לפני 500 שנה, רבנו שלמה לוריה, זכותו תגן עלינו, אומר שיש בו סודות עמוקים, ויזהר מאוד לומר אותו בכוונה, ולא יאמר אותו כחוטא על הגחלים, אלא יאמר אותו מילה במילה, ויזהר, הוא יזהר מאוד לא לכתוב על קלף, כי זה נזרק חס ושלום, ויכול להיאבד, לכן יזהר לשים אותו. והטעם כותב, משום שאין לנו היום בית מקדש ואין לנו מנורה, אני לא יכולים להדליק את הנרות, אז הזוהר כתב על הפסוק שמן וקטורת ישמח לב. הקדוש ברוך הוא לפעמים בא מידת הדין לקטרג לפניו ונהיה כאילו כעס, האמת אצלו לא שייך להגיד כועס ומרוצה, תמיד הוא מרוצה, אבל מידת הדין עומדת מסתירה, ויש חס ושלום זעם, אז בא המקטרג, אתה מקשיב או אתה מתעסק עם הזה? לא יודעת שאתה אופטימיליסט. אז בקיצור, אומר עליו השלום, מי זה היה? נו, ברח לי מהפריע לי זה. איך קוראו לו? הרש"ל, בראבו עליק. הרש"ל כותב הסוד שלו, שכתוב בזוהר הקדוש, שמן וקטורת ושמח לב. הזוהר אומר, לכן זה סמוך אחד לשני. הדלקת הנרות והכתרת הקטורת, זה הולך ביחד. פעם בבוקר, כמה פעמים מקטירים קטורת? פעמיים, נכון? אחד בבוקר, מחציתו בבוקר, מחציתו בין הארבעים. בזמן שהיה מקטיר קטורת, היה גם מדליק נרות, שאז היה נהיה שמחה בעולם. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, ומעלות אהרון את הנרות בין הארבעים, יקטירנה. קטורת תמיד, לפני אדוני, תמיד. וכן היה בבוקר, אתה אומר בסדר של אביה, מה אתה אומר שמה? הבא מסדר סדר המערכה, מי שמע לגמרא, והליבא דאבא שאול, מערכה שנהיה קודמת, ומערכה... מערכה ראשונה קודמת, מערכה שנהיה של קטשל, מערכה שנהיה קודמת... נו? ונצחים... Yo te arrepentí, no te quedas bajando. דרך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה מטיב את הנרות. כמה נרות הוא היה מטיב? רק שתיים? אז למה כתוב שתיים? הטבת שתי נרות. היה מפסיק, מטיב שתי נרות, מפסיק ומקטיר את האיברים, ואחר כך מקטיר חמש נרות. למה היה עושה את זה? תגידי. לא שאלת את עצמך, אנחנו קוראים את זה כל יום, כל יום. זה כדי לצאת ידי חובה של גמרא. משה, התחלת להגיד, אבא יהיה, או עוד לא התחלת. מתי תגיד? שתהיה זקן?
יש שם
פזל
גדול.
מה?
יש שם פזל גדול, פזל גדול זה
נצא. אתה אומר תפילה מההתחלה, כל בוקר? מה גדול? יצר הרע גדול יש לך? מה? למה? אני שאלתי שאלה, מה אתה נכנס באמצע? היה שתי נרות, אחר שבע, חמש נרות. למה הייתה הפסקה? הרי הם שבעה נרות. לא הבנתי. לא הבנתי, מה נגד?
למה בגמרא לא אשור? אשור רק
הבטח. טוב, אז מה הטעם? הטעם הוא, הזוהר עצמו שואל את השאלה הזאת, ומשיב. משיב על הפסוק חצה עמודי השבעה. העמודים של התורה הם שבעה. יקשו, איך העמודים של התורה שבעה? הרי אנחנו יש לנו, כמה חומשים יש לנו בתורה? חמישה. בראשית שמות ויקרא, במדבר, דברים. חמישה. למה אומר שבעה? באיזה פרשה זה? באיזה פרשה זה? נרגעתם? בפרשה שלנו בעלותך, באמצע הפרשה, יש נונים נפוחים. בספר תורה יש נון הפוכה. ובאמצע יש שתי פסוקים. באים מנסוע ארון ומשה, קומה אדוני יפוצו אוהביך, וינוסו מצניך מפניך. ובנכון יאמר שובה אדוני ירבות אלפי ישראל. ואחר כך עוד נון הפוכה, ויהי העם כמתאוננים. כדי להפסיק בין פורענות בין לפורענות. פורענות ראשונה בנוסע מן המחנה. הראשי אומר כתינוק הבורח מבית הספר. ואחר כך היה עם כמתאוננים. אז באמצע הפסיק ושם עוד פרשה. ברגע ששם עוד פרשה, מה נהיה כעת? נהיה חומש במדבר, נהיה שלושה חומשים. מתחילת במדבר עד ויהי בנסוע אהרון, זה אחד. ויהי בנסוע אהרון, זה הגמרא אומרת. איזו היא פרשה שיש בה כדי לכתוב בה שני פסוקים? ויהי בנסוע אהרון. אז זה חומש בפני עצמו. ואחר כך, מי וים כמתעוננים, עד סוף במדבר, זה עוד חומש. אז ביחד נהיה שבעה. במדבר חילקנו לשלוש. ומה יש בשני הפסוקים האלה? נו, למדנו את זה כמה פעמים. מה העניין? מה העניין שזה פרשה פה תיבות כתוב? כנגד מה זה? נו, למדנו את זה. כל התורה רמוזה שם. למה אומרים את זה בפתיחת האחד והחזרת הספר תורה לאחד? כשפותחים את האחד מה אומרים? ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. כמה מילים יש שם? ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משונאיך מפניך. 12 תיבות, 12 תיבות. איפה יש לנו 12 תיבות? בסוף התורה, פסוק אחרון. הולכות היד החזקה, הולכות המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. 12 תיבות. 12, אז זה כנגד זה. אחר כך כשמחזירים סדר תורה להיכל, מה אומרים? ובנוחו, תפסיקו לנחש פה, יש לך סידור, תפתח תקרא. ובנוחו יאמר, שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. כמה מילים? שבע תיבות כנגד בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז מי שאומר את שתי הפסוקים האלה כאילו אמר את כל התורה כולה. שאל את משה, ככה הוא עושה במקום שניים יקרא. מכיר את הסיפור ואיתן אלפית, יום אחד הוא היה ילד שובב, בא אמא שלו אמר לו תפלל, לא רצה להתפלל, תפלל, לקח את הסידור, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, ופתח את סוף הסידור ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ואמר יד מה אחד ושמו אחד, נשק את הספר, את הסידור שבע פעמים וסגר. אמר לו אבא מה עשית? אמר בליל שבועות לא ככה עושים, קוראים תחילת הפרשה וסוף הפרשה. אני קראתי תחילת הסידור וסוף הסידור. אמר לו בסדר, מה אתה אוהב לאכול? אומר דגים, אני רוצה דג משובח בשבת, תקנה לי דג לוקוס, אם אין לוקוס תקנה לי, אמר לו לא, איך קוראים לו? דניס, תקרא לי דניס. מה עשה? הוא קנה לכל ילד דג והביא לו את הראש של הדג ואת הזנב של הדג, אמר תאכל. אמר אין מה לאכול, אמר כמו שאתה עשית עם הסידור אני עושה לך עם הדג. אז הבנת? לכן יש פה בשתי פסוקים האלה רמז לפסוק הראשון שבתורה ופסוק אחרון שבתורה, והאחרון שבתורה אחר כך, האחרון שבתורה בתהילה והראשון בסוף. למה? אנחנו מתפללים שנזכה גם שבת הבאה לקרוא בספר תורה, אז אומרים ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל וראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הבנת? אז זה הסוד, אז זה שבעה. עכשיו כיוון שלקחנו את השבעה וחילקנו אותם לחמש מול שתיים, לכן הבעיה שתיקן את סדר המערכה, הוא סידר הטבת שתי נרות, קודמת תקטורת, תקטורת איברים, ואחר כך הטבת חמש נרות, קודמת אדם התמיד. אז חמש נרות לבד זה כנגד חמישה עונשי תורה, ועוד שתיים שיש לנו תוספת זה בפני עצמו. זה הסדר וזה הטעם. וכאן למדנו כעת עוד דבר, למה יש לנו כאן הפסקה בעבודה של בית המקדש. הטבעת חמש נרות קודמת לדם התמיד, זה דברי הזוהר, שזה שבעה חומשים. עוד אמר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה אל מול פני המנורה? אל מול מי? איזה מנורה? הרי הוא מדליק את המנורה מול הקנה האמצעי, אז כל הנרות היו פונים אליו, זה אל מול פני המנורה. אבל הפשט פני המנורה זה כל השבעה קנים, אז איזה שבעה קנים הוא מדבר? אומר המדרש, כשהוא היה מדליק פה את המנורה אז היה נדלק את המנורה למעלה. תראה מה זה, אז הוא תראה מה היה, יש מנורה בשמיים עכשיו אין, אז אנחנו קוראים, אומר הרוקח, שאם אדם מכוון יאמר את זה בכוונה, יצליח כל אותו היום, אבל בתנאי שיכוון אני מדליק את המנורה עכשיו. ואז הוא אומר, אלוהים יחונה ברכנו ער פניו איתנו סלע, יכוון, הדלקתי כעת את המנורה, את הקנה השביעי. עכשיו לדוח העמים אלוהים ברחמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, וכן על זה הדרך. יאמר פסוק אחרי פסוק, כל פסוק קנה אחד, הגמרת אותם, הדלקת את כל שבעת הקנים. ואז אל מול פני המנורה העליונה מאש, מה הראה לו הקדוש ברוך הוא? מנורה של אש, שנאמר וזה מעשה המנורה מקשה הזהב, וזה, כן, זה נמרה באצבע, הראה לו מנורה של אש בשמיים, אמר לו, כזה תעשה ותדליק. התקשה משה, איך אפשר לעשות מנורה בצורה כזאת? אמר לו, תיקח כיכר זהב ותקה בקורנס, יענו בפטיש, תעשה טק, יצא קנה, עוד טק, עוד קנה, ועוד יצא פרחים וגבעים וכפתורים, הכל כאשר לכל, עם כל הפריטים של המנורה, הכל יהיה כמו שצריך. אז עכשיו בסדר, מובן? מה הכוונה? עכשיו אדם שלומד תורה אין מול פני המנורה, יחשוב שהמנורה כעת דולקת מולו, המנורה העליונה, ויכוון בשם שמיים, לא בשביל כבוד, ולא בשביל ממון, ולא בשביל שינצח, אלא בשביל שאני אדע את התורה ועשה נחת רוח לבורא יתברך שמו, ואז יצליח ודבריו יהיו נשמעים. אלה דברי הרב שלמי ציבור, כך הוא כותב. אמור בני המנורה, שישים מולו את המנורה, לכן אומר, היו שמים את המנורה, תולים בבית הכנסת, ומסתכל עליה וקורא, ואז מכוון כמו שצריך, גם בתפילה, מכוון להדליק את המנורה למעלה. ולמה זה? בא רבי אברהם אזולאי וגילה לנו, שלכל אחד מאיתנו, יש לו שם, אתם מתקדמים יפה מאוד, אגיד לכם את האמת היום, אתם א', זה בזכות שמי כנראה. אז יש לכל אחד מאיתנו למעלה בגן עדן שולחן וכיסא, מיטה ומנורה, ואז על ידי שהוא לומד תורה בחשק, הוא מדליק שמה את המנורה, והשולחן שלו מלא כל טוב, וכן הכיסא מפואר ומרומם, וכן המיטה, מיטה זה בתפילת ערבית, כמו שאמר הזוהר הקדוש, משכיבנו אבינו לשלום, אז הוא מסדר מיטה לשכינה הקדושה, וממילא המיטה שלו למעלה היא מתוקנת. אחר כך שולחן מתי זה ושחרית, איפה? בקורבנות, שהוא מכין כל קורא, כל סדר הקורבנות. שמעת משה? אתה קורא קורבנות כל יום? מה? אז זה שולחן. כיסא איפה הוא מכין? ביוצר. שם אומר, השם משרתיו, כולם עומדים ברום עולם. משמיעים בעירה אחד בקול, דברי אלוהים חיים. מה אומר? קדוש, קדוש, קדוש. זה מסדר לו כיסא למעלה. אז כיסא. והמנורה, בשעת התפילה, עמידה, זה תפילת, זה המנורה. כי המנורה היה מדליק אותה מעומד. שהיה עומד, ואז מדליק את המנורה. אז יש לכל אחד מאיתנו ארבעה אלה. וגם כשהוא לומד תורה, הוא מאיר אותם עם נרות מוצלחות, מאירות, מזהירות. לכן אמר אל מול פני המנורה. וזה, מה זה וזה? אמרו משה נתקשה. הזוהר כותב רמז, שלושה דברים שהראה לו הקדוש ברוך הוא למשה, סימנם משה. כך כתב רבי שמעון בעצמו. אחד כתב את זה בשמו, שהוא גנב את זה מהזוהר, אבל עיקרו זה בזוהר. הזוהר אומר, משה מם מנורה, שין שקל, החודש. במנורה אמר, וזה מעשה המנורה, בשקל אמר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. והחודש אמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. אז אלה שלושה דברים משה התקשה. למה התקשה? הרי הוא ידע את כל התורה כולה. מה, משה רבנו היה כל רז והניסלה, יודע הכל, מה קרה פה? אלא התפלא איך יכול להיות שכאן אנחנו נדליק מנורה גשמית של זהב עם שמן, ושם אנחנו מדליקים את המנורה למעלה. אז הראה לו את המנורה למעלה. אותו הדבר מחצית השקל, נותנים מחצית שקל ולא יהיה בהם נגף. הראה לו מה עושה המטבע הזו שאתה נותן צדקה, מה שכתב עליו השלום הרב ועליו השלום ברח לי מהראש המקובל שכתב על הפרשיות של התורה, הרקנתי, רבנו מנחם מהרקנתי עליו השלום, קוראים לו רקנתי, זה רקנתי, לא רקנתי. הוא עליו השלום כותב, השם צילך על יד ימיניך, כל מה שאתה עושה השם עושה למעלה, אבל יותר מהכל צדקה שאתה מוציא מהכיס שלך מעות ונותן לעני הגון. אבל לעני הגון גם הקדוש ברוך הוא למעלה מוציא מהארנק שלו שפע ומחלק בעולם לכל אלה שצריכים. אז זה אותו, אין כמו, הוא כותב שאין כמו מצוות הצדקה שהיא מעלתה גדולה מאוד מאוד. זה אמר, זה משה רבנו התקשה. וגם בהחודש, איך יכול להיות? שואלים את הקדוש ברוך הוא, מתי יום כיפור? אומר, תשאלו את הבנים שלי, שאלו את הבדים, מתי פסח? הבדים, מתי שבועות? בדים. מה אנחנו עושים? כן, מתי שהם יראו את החודש ויקדשו את הלבנה, יגידו, זה החודש הזה לכם, אז הכל יהיה על מקומו בשלום. לכן התקשה בזה משה, והקדוש ברוך הוא הראה לו שלושתם, הראה לו מאש למעלה. אחר כך יש עוד דבר נפלא, רבי שלמה קלוגר, שמעת עליו? מר שק, הוא כתב חוכמת שלמה, כתב, אתה יודע כמה חיבורים הוא חיבר? כמה? 375. ועד כדי כך שהוא אפילו לפעמים היה שוכח, כותב באחד מספריו, וכתבתי זה באחד הספרים ואין לי זוכר באיזה, כתב 375 חיבורים כמניין שלמה, והיה גאון אדיר. הוא עשה את המחלוקת הגדולה, נלחם שיצאו מצות מכונה, יש שרצו אם כן יוצא בהם ידי חובה או לא. הוא והרב יוסף שאול נתן זון נלחמו ביניהם איזו מלחמה נוראה, אבל מלחמתה של תורה, והייתה ביניהם אהבה ואחווה. אז הוא, רבי שלמה קלוגר, יש לו גם חיבורים על התורה, כמה חיבורים. אחד מהם הוא כותב שכל מעשה המנורה בא לרמוז על עם ישראל, לכן אמר מקשה זהב שנהיה אנחנו כולנו גוף אחד, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אז יהיו כולם בגוף אחד כל עם ישראל. איך? אז הוא מבאר, הקנים, שבעה קנים, זה המנהיגים של עם ישראל, לא אלה שיושבים שם ב... לא, המנהיגים הרבנים הגדולים שלנו שהם אומרים לנו, עוסקים לנו מה לעשות, זה המנהיגים, אלה גדולי ישראל. ואחר כך הנרות שדולקות במנורה זה החכמים שמלמדים תורה בכל אתר ואתר, בכל העיר ועיר בארץ בעולם, ושיעורי תורה. אז אלה שמגידים שיעורים ואומרים שיעורים נכונים, מדויקים ומכוונים לאמיתה של תורה, הם בחינת הנרות שמאירים, זה הנרות. אחר כך מה יש עוד במנורה? יש שם גבעים, נכון? גבעים, מי אלה הגבעים? זה התלמידים שלומדים מהרבנים ומעבירים הלאה לצעירים יותר או לבאים אחריהם, זה הגביע. אחר כך פרחים, היה במנורה צורת פרח, נכון? כמה אמרנו? 11 פרחים? לא, 11 כפתורים, 9 פרחים היה. פרחים זה תינוקות של בית רבן, ילדים למטה מגיל מצוות, אלה יקראו פרחי כהונה. אז זה כנגדם, זה המנורה היה בפרחים. אחר כך מה היה עוד במנורה? כפתורים. איפה היה כפתורים? כל קנה, התחבר עם כפתור, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן המנורה. וגם במנורה עצמה, באמצעי, היה ארבע כפתורים, ביחד הם תשע. אז מה זה הכפתורים? אומר, אלה הנדיבים שמחזיקים את הישיבות. מחזיקים אותם, אז גם הכפתור פה, מה הוא עושה? הוא מחבר, כמו שאני לוקח כפתור בחולצה, אותו דבר. אז הוא מחבר את שני חלקי החולצה מכאן ומכאן, גם זה מחבר את התורה יחד בצל החוכמה, בצל הקסה. אז זה מעלתו גדולה מאוד. אומר ספר חרדים, מי חיבר ספר חרדים? רבנו אלעזר אסכרי, מתי הוא היה? רבי אלעזר אסכרי כותב בהקדמה של ספרו ספר חרדים, אומר, תדע מה זה שאמר מקשה זהב. אומר, מקשה זהב, הכוונה, הרבה פעמים אדם עושה מצוות, אז הוא למשל קם בנץ וטובל במקווה שי תבילות ומניח תפילין של רשי ורבנו תם, והוא חושב, אין כמוני בעולם, אני מושלם. בשאר היום הולך מטייל, הולך ברחובות, הולך פה, הולך לשמה, ואני יודע, שומע חדשות ועושה בעל מלחמות, זה רע צדקות, כן. אז זה לא שווה. אומר, יש, אתה, מה אתה חושב? שניצחת את יצר הרע, שקמת מוקדם והתפללת בנט? זה מצווה אחת עשית. יש תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות, יש תרי"ג יצר הרע. על כל מצווה יש יצר הרע שלה. אז אם קיימת מצווה אחת, זה לא אומר שאתה כבר כבשת אותו. חכה, יש לך שדה קרב באזור אחר. אז אתה צריך לדעת שאתה צריך להילחם בעוד מקום. אז יש לך תרי"ג, על כל אחד מהתרי"ג יש לך מלחמה, ואתה צריך לקיים את כל התרי"ג. אז הוא אומר, לכן אמר מקשה זהב, כל התורה כולה, כל התרי"ג מצוות, זה גוף אחד, זה בלוק אחד, זה חיבור אחד, ואני לא יכול להפריד ולומר זה כך וזה כך. היה עליו השלום רבי שלמה עדני, שמעת עליו? מי היה רבי שלמה עדני? מתי הוא חיה? חי. רבי שלמה עדני חיבר פירוש על המשניות, פירוש נפלא מאוד, וכולו עצום חוכמה ובקיאות לא נורמלית. הוא היה נולד בתימן, היה אמנם מוצאו מעדן, לכן קראו לו עדני, ועלה לארץ ישראל. בדרך מתו לו בר מינן 11 ילדים, 11 ילדים קבר בדרך, ועל הכל אשתו מסכנה אחר כך חלתה וגם אותה קבר. אבל היו לו עוד כמה ילדים שנשארו, נסע אחר כך אישה אחרת, והוא כותב את כל זה בהקדמת ספרו. אתה תקרא את מלאכת שלמה על המשניות, אז תקרא את ההקדמה, אתה תקרא את זה, תוריד דמעות. איזה צדיק, איזה ענק, מה לא עבר, איזה איסורים, ואיך עמד בכולם בגבורה, עמד בעוצמה לא רגילה. שם הוא מתאר גם שאחד הסיבות שהתימנים הם עניים, הוא אומר, כי עזרא הסופר קילל אותם, ככה אומרים, ככה הוא אמר, אומרים כך. מה היה? הרי עזרא הסופר פנה כשאסף את כל העולים לארץ ישראל בבית שני, אז הוא פנה לטולדו. טולדו זה היה טוליטולה, אתה תראה הרבה פעמים במחזורים או בחומשים כתוב מנהג האיטליאנים. מה זה איטליאנים? זה לא איטליה, קרבת האיטליה, איטליה חרב אדם בית המקדש, זה חכמי טוליטולה, זה בספרד, זו טולדו, אחר כך קראו לה טולדו. אז הוא שלח להם שיבואו, הם שלחו לו, האם בית המקדש יישאר בנוי או יחרב עוד פעם? אמר להם יחרב עוד פעם. למה? כיוון שבן אדם בנה אותו. כל מה שבן אדם בונה זה לא מתקיים. רק בית שלישי יבנה אותו השם יתברך בעצמו, אז הוא יהיה קיים לנצח נצחים. כי אתה אדוני באש עצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. אז אמרו לו, הנח לנו בירושלים הקטנה, ואתה תבנה את ירושלים הגדולה. אז עזב אותם, פנה לתימנים, לא ענו לו, שומע? לא רצו לבוא. ואכן התימנים הם הכי עתיקים, הם מבית ראשון, זה גלות מבית ראשון. אז בקיצור, אז הוא הקפיד עליהם, ולכן הם רובם עניים. תימנים עניים. וגם מי שיש לו כסף, הוא נראה עני. לא משנה. הקיצור, אז הוא מתאר שם רבי שלמה עדני, כותב שזה שמוע. שמוע שעזרא הסופר הקפיד עליהם ולכן הם עניים. אז הוא כותב שם מעשה שהיה 100 שנה לפניו. הוא חי לפני 500 שנה. אז עכשיו אם 100 שנה לפניו זה לפני 600. שהתימנים רובם, מה המקצוע שלהם? נראה אם אתה יודע. זה אתה, מה שאתה מתעסק. הם צורפים, צורפים. מתעסקים בכסף, זהב, נחושת, כל מיני מלאכות, והרבה יש להם יצירות כאלה, יודאיקה מה שנקרא היום, עושים כל מיני ציורים, מנורות וחנוכיות וכדומה. אז זה הוא כותב שם שהיום רובם היו צורפים. יום אחד התאספו באיזה מקום ואמרו, תשמע, באיפה? באזור תעיז. תעיז, שם היה רבי שלם שבזי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. עד היום הוא קבור שם, בראש ההר. זה הר גבוה 4,000 מטר מעל פני הים. והוא קבור שם, ולידו ביתו שמעה, שהיא מסרה את נפשה, לא רצתה להתחתן עם גוי. הנסיך, הבן של המלך, ראה אותה ורצה להתחתן איתה. והיא לא הסכימה, אבל גזר עליו שיבוא, יביא את ביתו איתו. ואז הם הלכו בדרך. בדרך היו הולכים, אז הוא, אמא שלה היה בוחר, רבי שלום שבזי. מה, עכשיו הבאתי מסר ביד הגוי? אמרה לו, אל תפהי. והיא שרה לו, אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. ואז כל הדרך, ויצא לקראתה הקיסר והמלך והנסיך, מה היא עשתה? אמרה להם, בסדר. מסר ויד גוי, ואז קברו אותה שם בתעיז באיזה מערה, ולידו קבור רבי שלום שבזי. היה שם השליח מפה, אתה יודע, לא מזמן, לפני שנה היה אצלי כאן במוסיוף, ואחר כך נסע לשם וצילם, הוא בנה את המקום ומצא שם תימנים שם יושבים. אמר להם, בואו מהר, יש שם מערה, ולא היה שלט. הסידר שלט במקום, הראה לי תמונות, הם עשו בידיים, עשו מלט, בלי כל מיני מכשירים, בידיים, עשו במקום, עשו חמר, ובנו, עשו מערה, צורת מערה, וכתוב שם, אבא שלם שבזי, עליו השלום, והבת שלו שם, גם שם, שם הם הולכים, ובאים הערבים, אפילו מדליקים שם נרות. אז הוא כותב, זה היה, זה רבי שלום שבזי, זה לפני פחות מ-400 שנה, בערך. אבל רבי שלמה עדני, זה אני מספר לכם, הוא כותב שיום אחד נדבה ליבם ואמרו, בואו נעשה משכן, נעשה ארון, נעשה שולחן, נעשה מנורה ונעשה את כל כלי המשכן, והאמת אסור לעשות. כי הגמרא אומרת, לא תעשו נטי לרבות משמשי, לא יעשה דוגמת זה, וכן דוגמת ארון, דוגמת זה, אסור לעשות. אבל הם עשו, עשו באיזה פורמט יותר גדול, ומצאו איזה שטח מישור, ככה הוא כותב, וסידרו שם את כל מה שיש במשכן. קלעים לחצר, עמודים, אדנים,
יריעות, כל היריעות שהיו יחסים מלמעלה, יריעות עיזים, אורות, לא יודע, מצאו תחשים, לא מצאו תחשים, אבל שמו, עשו מה שעשו וסידרו את הכל, ועשו יום אחד, עבדו על זה כמה שנים, יום אחד עשו חנוכת הבית והזמינו את כולם, באו לשם והביאו את כל כלי המשכן, העמידו אותם אחד לאחד, עמדו להתפלל מנחה, אמרו להתפלל מנחה ונתפלל לקדוש ברוך הוא שישלח לנו את המשיח, כי הכנו לו כאן את כל הכלים כפי שכתוב בתורה. ואז בסוף תפילת מנחה באה רוח שערה והעיפה את כל הכלים ונשאה אותם השמיימה ולא נודע איפה הם. ומאותו יום עד היום הזה, זה היום מוכח, שאלתי אנשי חיל האוויר אפילו, שום מטוס בעולם לא יכול לטוס מעל האזור הזה ברדיוס של 20 קילומטר מסביב. כל מטוס שעובר נבלע. אז הם אומרים זה שדה מגנטי, זה לא זה, זה מקום קדוש שהתקדש, שם הידוע אי אפשר ליישב, לא מיישבים, לא כלום. עכשיו כל האווירים, הטייסים, האזרחיים, יש להם הוראה, כמו באיי ברמודה, הם מקיפים את המקום הזה, לא עוברים מעליו, כי זה סכנה. כל מטוס שבא, נקלט, נעלם, לא יודעים איפה. אז ככה עשה זה רבי שלמה עד אני מתאר, עוד לפני שהיה מטוסים, מתאר מה נהיה באותו מקום, ואומר אי אפשר היה לשבת שם, ושום אדם לא יכול לחיות שם, אפילו רגע. אז זה אזור שהוא היה בנוי, והקימו אותו בלב שלם. כך הוא כותב בספרו מלכת שלמה, תקרא אותו בהקדמה, ותקרא את כל הצרות שהוא עבר, כמה ילדים קבר. הוא קבור היום בבית החיים בחברון, ליד קבר, ליד קבר, לא, ליד קבר רבי אברהם אזולאי, והשדה חמד והראשית חוכמה, וגם רבי אליהו מני, שם באותו החלקה, הוא נמצא שם, והוא קבור שם, היינו על קברו כמה פעמים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. מה? טוב, אז איפה היינו עכשיו? בואו נמשיך עוד קצת. נו, אז גמרנו עם המנורה. נו, מה הלאה? הרי זה אומרת התורה, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות את הפסח. שם יש שאלה, שאלו, באו, מה היה? כתוב, ידבר משה את בני ישראל לעשות הפסח, ועשו את הפסח בראשון ב-14 יום חודש בין הארבעים, זה פסח ראשון במדבר עשו. והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ואמרו האנשים ההם האלה, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי אקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה אדוני לכם. איך רש"י כתב? מה זה עמדו וישמע? אשרי ילוד אישה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה, וראויה הייתה פרשה זו להאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהם שמגלגלים זכות על ידי זכאי. אז מה היה עם אותם אנשים? במדרש כתוב, נפש אדם אלה היו אלה שנשאו את נדב ואביהו, שהוא היה נדב ואביהו, הם היו נפש של אדם הראשון, לכן אנחנו תמיד נפש אדם. למה ניגרע? למה אנחנו ניגרע? אז הוא שאל, מיד ענה לו, דבר את בני ישראל אמור איש איש, לכן אמר איש איש, כנגד שני נדב ואביהו. ומי אלה היו? אלי צפן, מישאל. שני אחים, ישאל ואלצפן, שהם נשאו אותם בקוטונותם, איש איש כתם אל הנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם. ואז הפסח לדברים. מתי? פסח שני. הנה ציווה אותו, י"ד חודש יער יעשו פסח. אז מה זה טהור ובדרך לא היה? שאלו המפרשים. טהור ובדרך לא היה. נגיד, מי שלא היה, בדרך היה, או לא היה, לא היה בז, אלא, בא נאמר לך, אם יש לאדם שתי אפשרויות, להישאר פה במקום, או לצאת החוצה, לנסוע, ללכת לבית מדרש, או לאיזה מקום, ישיבה אחרת, וייסע ממקום למקום. אומר לו, טהור, מי זה טהור? מי שבדרך לא היה. בדרך יש שם סכנה רוחנית. אתה יכול לפגוש כל מיני אנשים לא טובים, יכול לראות פריצות, יכול לראות כל מיני דברים שיכולים ל... ועל זה פרשו המפרשים. יש שני אשרי בתהילים. אשרי יושבי ביתך ואשרי תמים מדרך. אז אחד אומר, אשרי יושבי ביתך, אני יושב את המדרש, לא רוצה לצאת. שני אומר, לא. אבל כתוב, אשרי תמים ודרך, בוא נלך בדרך ונלמד, ונלך לעוד ישיבה, נלך לעוד רב, נראה רב. מה, מי צודק? שניהם צודקים. אבל איך אתה יודע מי צודק יותר? תסתכל על סוף הפרק. סוף הפרק, מה כתוב באשרי יושבי ביתך? שומר אדוני את קולו הבא ואת כל הרשעים ישמיד את סינואר ואת כל החברים שלו. תהילת אדוני ידבר פי ויברכו בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו מברך יח מעטב עד עולם הלוויה. אז אשרי יושבי ביתך זוכה, אנחנו מברך יח מעטב עד עולם הלוויה. אבל אשרי תמים ודרך, מה כתוב בסוף, הפסוק האחרון? תהיתי כסה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. אם הוא יוצא לדרך, מוכרח שיתקל באיזה בעיה, או שלא יהיה לו מניין באיזה מקום, או שלא יוכל לשמור שבת כהוגן, או שיראה איזה פריצות, או שיפגוש אותו איזה אדם רע, או איזה גנב שימצוץ לו את הכסף ויעקוץ אותו, או מי יודע מה. לכן אמר דוד המלך, יש שני אשרי, יש אשרי תמים בדרך ויש אשרי יושבי ביתך. איך אני יודע? תראה את הסוף. סוף מעשה מחשבה תהילה. טוב אחרי דבר מראשיתו. אז זה אומר, לכן אמר טהור ובדרך לא היה. מי זה טהור? שלא יצא החוצה. זה יותר חשוב. אחר כך צוותה תורה, עשה לך שתי חצוצרות כסף. ממה היו עושים החצוצרות? ממה עשו אותם?
כסף.
יפה, כסף טהור. ומה היו עושים בחצוצרות? והיו לך למקרא העדה. ומה עוד? עול? הוא מסע את המחנות, שהמחנות יודעים לפי איזה תקיעה נוסעים, ותקעו בהם, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד, ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך נשיאים. זה צפירה ממושכת, זה רק קורה לנשיאים לבוא. תקעתם תרועה, זה מקוטע. ונשאו המחנות תחונים קדמה. תקעתם תרועה שנית, ונשאו המחנות תחונים תמנה. תרועה יתקעו למסעים. בקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. כי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם. והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם אויביכם. ביום שמחתכם מועדיכם וכו'. אז עכשיו, מה זה שתי חצוצות? למה שתיים? שיהיה אחד. אז כמה פירושים יש על זה? רבי חיים ויטב, עליו השלום, לוי בשם רבנו ארי. אומר, שתי חצוצרות, אחד יצר הטוב, ואחד יצר הרע. תעשה אותה מקשה. כלומר, תהפוך את יצר הרע לטוב. מה זה יצר הרע לטוב? איך אני אהפוך יצר הרע לטוב? הוא רע. לא, הוא רע. מה זה יצר הרע? הוא התפקיד שלו. אומר לך, לא, תלך לישון, תשמור על הבריאות שלך, ותיזהר, ותאכל כעת, אל תלך לישיבה, אל תלך לשיעור, יש פצמרים, יש, אני יודע, טילים, תיזהר ככה, תיזהר ככה, יצר הרע, כל מיני סיבות, היום יש חתונה, אנחנו צריכים ללכת, תתלבש, לך תקנה, לך תעשה, תעשה ממנו טוב, תאכל לעבודת השם, תשען ששאני חייב לסכת טוב ללמוד, זה יצר הרע, אני עושה ממנו טוב, מקשה תעשה אותם, את היצר הרע תהפוך לטובה. אחר כך זה פירוש אחד, אז שניהם יצר הטוב ויצר הרע. אומר רבי חיים ויטל עוד פירוש, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב תלמד איתה, תורה שבעל פה. אי אפשר ללמוד תורה שבכתב לבד בלי תורה שבעל פה, וגם אל תלמד תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. מה פירוש? פעם עליו השלום, שאלנו את זה את חכם בית ציון עליו השלום, אז הוא יאר לנו כך, אמר, תאר לך, אתה בא ללמוד או לחזור על הלכות בשר בחלב, אז אל תתחיל ישר מכפית חלבית שהכנסה לתוך סיר בשרי. לא, תגיד כך, כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, ושלוש פעמים נזכר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. ודרשו רבותינו, פעם אחת איסור אכילה, פעם שנייה איסור הנאה, שאסור למכור את זה אפילו לגוי ולקבל כסף, פעם שלישית איסור בישול, איסור לבשל בשר וחלב ביחד. אז זה שלוש. עכשיו תתחיל להסביר, ואם היה התערבו לכם, צריך לעשות כלים לבד של פסט, של חלב, כלים לבד של בשר. אם התערב, כעת תתחיל, וככה אתה מחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ורבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, ככה הוא כותב. כותב שאדם לומד תורה, תמיד יזהר לפתוח בפסוק. לכן הדרשנים של פעם, תראה בכל ספרי הדרושים, היו מתחילים והנושא בא. מתחיל בפסוק מהפרשה, ואז על זה בונה את הדרשה שלו. לא ישר מתחילים, אלא מתחיל כתוב בתורה כך וכך. זה לחבר תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. אלה שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם. זה תורה שבעל פה, תורה שבכתב. מה יש שמה? איך תדע שזה אחד? רבי יוסף חיים נתן סימן, אומר, תורה שבכתב כמה חומשים יש? היום למדנו שבעה. תורה שבעל פה כמה סדרי משנה יש לנו? שישה, נכון? שש ושבע כמה זה יוצא? 13. איזה גימטריה זה? אחד. אחד, לומר לך, תחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה ויהיה אחד, שש ושבע זה אחד. הוא אומר, ככה תחבר אותם והכל יהיה על מקומו בשלום. זה אחד. עוד פירוש, שמי אלה שתי חצוצרות כסף, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, את שניהם אנחנו רוצים שיבואו, מקשה תעשה אותם. כמו שמשיח בן דוד הוא יחיה, אנחנו צריכים להתפלל שמשיח, לכן צריך לזכור, אנחנו שוכחים, בתשכון בתוך ירושלים עירך, כתב רבנו הארי בשאר הכוונות, שאומר וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, כוון על משיח בן יוסף שלא יהרג, וישאר בחיים, ואם לא כיוון, אין תפילתו תפילה שלמה. כך כותב רבנו הרים ושאר הכוונות. כן, נזהר, כוון עליהם, אז זה מקשה, תעשה אותם. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ביחד. היו לך למקעדה, כי תבוא אלף מלחמה בארצכם, מה זה מלחמה? על מה נלחמים בדרך כלל? על כסף, כלכלה, זה הכל רמאות. אומר לך בשביל זה, בשביל זה, שטחים, לא שטחים, כמו שהיה מלחמת המפרץ, על מה היה? הוא פלש לכווית, מה הוא רצה? את הבארות הנפט, נכון? אותו הדבר, רוסיה, אוקראינה, כל הזמן, הם ביניהם, סטן ביניהם, בלרוס, כל הזמן נלחמים, אחד עם השני. מה הולך שם? הכל על ענני ממון, מה זה נקרא? לחם. הגמרא אומרת, לכן שמו לחם שנלחמים עליו. וכי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, ותקעתם בחצוצרות, תלמד תורה. למה? כתוב בתהילים, עומדות היו רגלנו, בשעריך הרשה הגמרא, מתי איפה היו עומדות רגלנו בתורה? אז מגנים עלינו במלחמה, שלא יקרה שום אסון. זה וכי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם. אחרי זה, עוד מילה אחת, נקצה לכבוד יתרו עליו השלום, שהוא היה חותנו של משה, משה רבנו אהב אותו, ויאמר משה לחובב. אז יש לו שבע שמות, הגמרא אומרת. חובב, שהוא בגלל שהקדוש ברוך הוא אהב אותו, למה? הוא עזב את מדיין, הוא היה כהן מדיין, כומר גדול, ארכי בישוף, ארכי אפיפיור, כולם. האפיפיור אמר להם לאיטליה שהוא מתפלל עליהם, מתפלל בידי עליהם, שזה בעליכם, ברבינן. אז הבנת? אז חובב בן ראואל, קראו לו גם ראואל, גם חובב, גם יתרו, גם יתר, כל השמות. וקיצור, אמר לו לחובב, נוסעים אנחנו, מה רצה להגיד לו? אמר לו, תראה, אם יש חתונה, מישהו עושה חתונה, שמח, מזמין את כל האנשים. מי בא ראשון לחתונה?
ההורים.
בדיוק, ההורים, המשפחה, הקרובים, המשפחה הגרעינית. אחר כך המשפחה הפיסטוקית. אחר כך המשפחה השקלית. וכן על זה הדרך, המעגל השני. ואחר כך באים שאר האנשים הרחוקים והמכרים. אמר לו משה, אנחנו משפחה, אני חתנך, נוסעים אנחנו, אז בבקשה תבוא איתנו, אל נא תעזוב אותנו. אומר הכלי יקר, מה יש פה? למה התורה כל כך העריכה לספר את הדו שיח שיש בין משה רבנו ליתרו? מה אנחנו לומדים מכאן? הוא אומר, יתרו זה היה ספר מוסר. משה רבנו היה צריך להוכיח את ישראל כשהיה את יתרו. אז עשו איזה בעיה, היה אומר להם, תראו את יתרו. יתרו היה כומר לעבודה זרה, עזב את הכל ואמר, אתה ידעתי כי אדוני הוא האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. אין כמו אלוהינו, אין כאלוהינו ואין כזדנו. אז היה ספר מוסר, לכן אמרנו, בבקשה, כך כותב הכלי יקר, תהיה איתנו כדי שאנחנו נלמד ממך מוסר, יראו קל וחומר, ומה גר עוסק בתורה, אנחנו ישראל שעמדנו על הר סיני, על אחת כמה וכמה, ובאמת איפה בני יתרו עכשיו? אז זה שאלו המפרשים, הגאון מוילנה ועוד כותבים, שהם היום מעבר לנהר סמבטיון, יחד עם בני משה, שגלו עשרת השבטים, בסוף ללחלח ולחבור, ונהר, הרי מדי וגוזן, אז הולכו איתם גם, בני משה נמצאים שם, ואיתם כל הבנים של יתרו, וגם יונדב בן רחב. יונדב בן רחב ציווה את בניו לא לגור בבתים, רק באוהלים. והם לקחו את בקעת יריחו, והיו גרים שם. שבא שאול בא, או יותר נכון דוד, להילחם עם העמלקים, אז אמר להם שיצאו משם כדי שלא ייפגעו. בסוף, כשגלו ישראל, אז הם גלו עם עשרת השבטים, ועד היום הם שם, ועתידים לבוא. יש איגרת שכתב רבנו חיים מבן עטר, בספר כל מבשר, יש ספר עתיק, יש אותו. ספר הזה כותב שמה, היה להם הרבה צרות מהערבים פה, כבר לפני 300 שנה ו-400 שנה, כל הזמן הם, מתי לא הראו לנו, מח וידח שמה לזכרם. אז הוא שמה מתאר איך שלחו להם לבני משה איגרת, ואמרו להם, אנחנו בצער גדול, תתפללו עלינו ותבואו לעזור לנו להביא את המשיח בקרוב, יחד עם בני משה ועשרת השבטים, כל שבט לוי שם איתם גם. בעזרת השם, בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו, שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות. הזכו ואימצו.